לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש בני טוקר.
יומן לפי שעה ליום ראשון, כ"ב בכסלו תשע"ח, באולפן בני טוקר. פיגוע דקירה בירושלים, רקטה בסדרות ומאומות בסוף השבוע אחרי הצהרת טראמפ. נשוחח פה עם חבר הכנסת מוטי יוגב שייתן לנו ערכת מצב גם על יהדות ארצות הברית בעקבות הצהרת טראמפ, מה הם חושבים גם על ההצהרה וגם היחס על ישראל, עם הרב אבי ברמן, ראש ארגון ה-OU. עוד ביומן על גיוס כספים להרחבת ו סיום בניית הקמפוס של ישיבת איתמר, נשוחח פה עם הרב רונסקי, מייסד הישיבה. גם על זמרת דתייה רוחמה בן יוסף ששרה רק לנשים, זאת בעקבות סערת יונתן רזאל מהשבוע שעבר, ועל עוד ועל עוד נושאים ככל שיותיר לנו הזמן. אז הנה ערבה. סוף השבוע היה לא פשוט, עם הרבה אלימות וגם ירי רקט על סדרות. היום שמענו על פיצוץ מנהרת מנהרה בסמוך לגבול עם עזה, ואנחנו משוחחים עם חבר הכנסת, אלוף משנה במילואים מוטי יוגב מהבית היהודי. שלום לך.
שלום וברכה לכל המאזינים, ואכן נמצא ממש כרגע על הדרך בין אשקלון, עובר ליד סדרות לכיוון אופקים.
אז באמת רצינו ככה בעזרתך לקבל, איך אתה רואה את ה מציאות הביטחונית, מצד אחד אלימות שאולי קצת טוענים שהיא בדעיכה, וגם הדברים שקורים מהירי אתמול על סדרות, איך אתה רואה את הדברים?
יש לנו כמה גזרות מפיצות, גם בצפון, במרחב סוריה, שם האיראנים מנסים להתבסס, וגם ליצור רצף בין איראן, עיראק, סוריה ולבנון. זירה בהחלט מעניינת ויוצרת איומים חדשים. יש לנו זירה ביהודה ושומרון, מזרח ירושלים, גבול לצועת עזה, שמתעוררת עקב גם חזרתו של טראמפ, אבל לא צריך את חזרתו של טראמפ, שירושלים בירת ישראל, לא מזה 3,000 שנה, והערבים מנסים בשקריהם לעקור, וכל דבר משמש קטליזטור לעוד טרור, עוד התפרעויות. יש את רצועת עזה, שפיזית נמצא כעת קרוב אליה, שבה החמאס מבקש להישאר אויב או ניסיונות של פגיעה בישראל, למרות שמערכת יחסי הכוחות היא מאוד ברורה, אבל זה רצונם של אויבינו, וגם זה דבר היסטורי, ואנחנו מתמודדים. גילוי המנהרה, או את בעצם השמדת המנהרה מהבוקר, גילוי הכבר היה מוקדם יותר, כך גם ביתר החזיתות. אין ספק שנדע להיערך ולהתמודד בכל המקומות הללו. חבל על אויבינו, אבל אם זו כוונתם, אז ברוך השם מדינת ישראל יודעת גם להשיב מלחמה ולהגן על ביטחונה.
שמענו את דובר צהל אומר לתושבי עזה שלא כדאי דווקא עכשיו לפני החורף להתחיל בחזית עם ישראל. אתה באמת חושב שיש פה פוטנציאל להתחממות הגזרה?
ייתכן, אני לא לוקח את הדברים, איך אומרים, אשרי אדם מפחד תמיד, ואינני יודע אם גם במישור הפלסטיני, אם המערכת גואשת או גופת, אמת אש הקטנה מנסים להחזיק כל הזמן, לא משנה מהארגון, אם הוא שיעי או סוני, פתח אש"ף או חמאס או ג'יהאד איסלאמי, האידיאולוגיה היא אותה אידיאולוגיה, ומחפשים לנצל כל נקודת תורפה. שווה להשיב להם, וכך נדמה שגם מערכת הביטחון משיבה להם. ישראל תמיד תהיה חזקה מהם, שיפרה גם את יכולותיה, הן המודיעיניות, הן הטכנולוגיות, הן המבצעיות, וגם יצליחו בנקודה קטנה זו או אחרת, סופם יהיה בעצם השמדתם, או הכרעת ישראל אותם, ולא להפך. ועל כן, כל יום שהם יקדימו ויבינו שכסף כדאי להשקיע בחיים ולא במוות, יטיבים מהם, אבל הם כנראה במילים אינם מבילים, איתם לא צריך לדבר דרך הכוונות, אלא דרך כוונות הנשק. שוב אני אומר, כפי שידעה ישראל נפל את המנהרה הזאת, אני מקווה שנשלול מהם גם את המאמצים של צבול המסלול, גם את המאמצים של הצבקרת, בהגנה על ביטחון אזרחי ישראל.
ראינו מהומות בוואדי ערה, באזורים במוקדי חיכוך ביוש וירושלים, והפתח מאיים ביום שישי הקרוב עוד פעם ליום זעם, הוא קורא לאנשים לצאת לכבישים, למקודות, למחסומים. איך אתה רואה את המצב הזה, את הסיטואציה הזאת?
שוב, כמו שאמרתי, הערבים לא צריכים סיבות. אז הפעם זו החזקו של פעם, ופעם אחרת תהיה סיבה אחרת, עליית ראש ממשלה למקום זה או מקום אחר, או חטיפת מנהרות הקוטג' או גילוי של נוסף של שורשנו, הרי לא מצאו שום מטבע פלסטיני כפי שנאמר מעולם בחפירה בירושלים, מטבעות יהודיות מתקופות בית שני וראשון, אף ראשון, נמצאות יום יום בחפירות בירושלים, וזו התאמרות שחבל, גם חבל ערבי ישראל, הם יודעים, כמו יודעים גם ערבי יהודה ושומרון, שחייהם פה בארץ ישראל, במדינת ישראל, טובים, טובים משמעותית מבכל מדינה ערבית שכנה. 24/7 חשמל לא נמצא בשום מדינה ערבית שכנה, וכך דברים נוספים, מים, ביוב, חיים איכותיים, ועל כן יש להם רק מה להפסיד. ברור שאנחנו חייבים לחזק את המודיעין, לצערי, וזה ודאי לא כולם, אבל שהעירה אום אל-פחם מייצרת מתוכה גם חוליה שהורגת את השוטרים הדרוזים בהר הבית, וגם חוליות נוספות שרצו ללכת בעקבותיהם, וכך מוליכה לקבורה את אותם המכונים שהידים בכבוד גדול. ברור שצריך לעשות שם תיקון גדול, גם תיקון חינוכי וגם תיקון, אולי יש תיקון דברים נוספים, אבל גם ודאי במישור הביטחוני. אני מקווה שראשי הערבים במדינת ישראל, וכך גם בוואדי ערה, יבינו שטוב יותר החיים, החיים ביחד במדינת ישראל, מאשר להפוך לגורם עוין. בריא לי שכוחות הביטחון במשטרת ישראל לא יאפשרו את הדבר, וגם אם הופתעו לרגע, אז הדבר הזה לא יכול לחזור עצמו ציר ראשית, ציר 65, ודאי שהוא צריך להיות מוגן בפני כל מי שנוסע בו לצפון, ומי שמנסה לפגוע, ידם של שירותי הביטחון משטרת ישראל תהיה להשיג אותו, ואני מקווה שגם מערכת המשפט תדע להחמיר בדינו, כשהיא מדברת על החמרה בדין של חוסמי כבישים, כך היה לפחות במפגיני ההתנתקות או מפגיני הימין, אז אני מקווה שהיא תדע לתת את אותם אנשים גם לחוסמי כבישים מהצד הערבי של המטבע, ולהשתם בחומרה כדי להגן בכך על מערכת הביטחון שעושה זה על משטרת ישראל שמשתדלת לעצור אותם. ההבאה לדין היא הרגל המסיימת לצורכי ההרתעה ושמירת הביטחון.
ושר הביטחון ליברמן אמר להחרים אותם, לא לקנות שם, לא להיכנס לשם. מה אתה אומר על זה?
אני מקווה שעם רוב ערבי ישראל ניתן להגיע לחיים, דו-קיום של חיים. היו לי גם חברים אפילו בוואדי ערה. כך אני עוד מקווה. אם אנחנו תמימים, אני מקווה שלא. אלה הם חיים שצריך לרקום ביחד. כנראה שלא הם הולכים מפה, אבל לא אנחנו נלך מפה. ועל כן, אני חושב שהטיפול צריך להיות ממוקד. ממוקד מודיעין במסיפים, כולל בראשי ציבור, כולל בפוליטיקאים הערבים שבחרו להיות בקטע של המסיפים. גם בהם צריך להיות הטיפול. ובדרך הזאת של טיפול במסיפים, טיפול בפורעים באופן ממוקד, ואילו ביתר מערכות החיים להמשיך ולחיות, כי אנחנו פורעים פה. כמו שאמרתי, לא נלך לשום מקום. אז כן, הטיפול הממוקד, אין המודיעיני ואין המבצעי, הוא הנכון בעיניי, לפחות לעת הזאת. וכך אני מקווה שיהיה.
אז אתה לא צופה התחממות, אתה סבור שהעניינים כרגע בשליטה, למרות, כמו שאמרת, אין, לא צריך למצוא סיבה, אבל בכל זאת, כן כורכים את זה בהצהרת טראמפ, את ההתחממות הזאת.
לא, אני ממש אינני נביא, אבל... כפי שלמדתי באופנים המבצעיים בשנותיי בצבא, גם כמפקד חטיבה ביהודה ושומרון, גם כסגן ראש מטה אוגדת עזה, למדנו שהטיפול בטרור ובהפרות סדר שלא עוקב במלחמה הכוללת שכולם יורים על כולם, אז היה עדיף שיהיה ממוקד ולא יחבר את כלל האוכלוסייה. להתאפל ממוקד, כמו שאמרתי, במסליטים, בפורעים ובמחבלים. ליתר האוכלוסייה יאפשר לחיות. זה דבר שיוצר את אותו אפקט הטוב ביותר לביטחון. אם הדבר הזה איננו מועיל ולא מצליחים, נוטי שנרצים. נטל גם טיפול יותר כוללני. אבל הנכון הוא לנקוט בשיטה הממוקדת יותר, זה לא בהכרח ליצור הכללה רחבה. כל אחד זה דעתו ושיטתו. יכול להיות שגם דרך החרם הכלכלי יפינו הסופרים, גם זו דרך. אז הם יהיו חלק מאלה שישקיטו, יסגירו את הטרוריסטים. גם הדרך הזאת נתנה טרור, ואני מכיר אותה. יכול להיות שלכך התכוון שר הביטחון, בשעה שרצינו פעם ואתם דוגמה לחסל טרור בסלפית, הבאנו דווקא לשם את נקודת המנהל, סלפית של יד אריאל, וכל הסוחרים הרוויחו מזה רבות, והפכו הם לשומרי השקט והביטחון של ארצות השטח. יכול להיות של הדבר הזה כיוון שר הביטחון, ואומרו שאם נלחץ גם כלכלי, זה יהיה מנוף, וכך שלא יהיו חידורים או בעיות ביטחון.
על תושבי יוש הנוסעים בכבישים, אין להם סיבה להיות יותר אולי עם יד על הדופק או בחשש מסוים מכל מיני לינצ'ים או התפרעויות?
בהחלט צריך להיות יותר עם יד על הדופק כאשר ראשי הערבים וראשי הפתח. אני מתפעל מהתקשורת שלעיתים קוראים להם ראשי הפתח, ואותם אנשים שהם ראשי אש"ף. אש"ף, רש"ף, רשות פלסטינית, ארגון שחרור פלסטין. פתח זה אותם אנשים שלדעי מי אנחנו מדברים עם טרוריסטים בחליפה ועניבה שברגע אחד מדברים באנגלית רעותה באירופה או בארצות הברית וברגע הקודם הכחישו את השעה או ברגע הבא מסיתים ומשלמים לרוצחים פי 3-4 מלשוטים פלסטינים. אז צריך לדעת קודם כל עם מי יש לנו עסק, וכשהם מסיתים בהחלט צריך לדעת שזה עלול להשפיע גם ברשתות, גם פיגועי השראה. להיות יותר מיד על הדופק, וצהר לכם בקיבל דוחות, שירות הביטחון כללי, אני מניח גם הוא מיד על הדופק בדברים הללו, בהחלט יש סיבה לדאגה חיובית, שזה לתת יותר תשומת לב, להגן יותר, עד שאותם אלה שמנסים לפגע, יבינו שהדבר לא משתלם להם, אם במעצרים, אם באנשה, אם בכלא, אם בפגיעה בהם.
ואיך אתה רואה את התגובות של חברי הכנסת וכנסת ישראל הערבים ביחס לאחר הצהרת טראמפ על ירושלים כבירתנו?
אין תגובות חמורות, אבל אין לי ציפייה אחרת מהם. הדרך להבנה בכל הציבור, גם היהודי, גם הערבי, גם העולמי, היא שנחזור ונבהיר את שייכותה הבלעדית של ירושלים, את היותה מאז ומעולם בירת ישראל, לא בירתו של שום עם אחר, לא בהיסטוריה ולא בעתיד, לא בעבר ולא בעתיד. כך גם את הבעלות השייכות על כל ארץ ישראל, שהאמת הזאת תחלחל ולא הזיות חמורות, שגם פגעו בנו ביטחונית, וגם הרגו בנו מעל 1,500 איש שפצעו מעל 5,000 כתוצאה מכל הסכמי אוסלו, שיצרו את האשליה הזאת בקרב ערביי ישראל, של כל שתי מדינות, שזה שני עמים, שלא היו פה מעולם ולא היו פה לעולם, שהאמת האחרת אצלו, שבארץ ישראל תהיה מדינה אחת בלבד עם מדינתו היהודית הדמוקרטית של העם היהודי, של העם ישראל, אז יחלחל גם להם. אני מניח ככל שהאמת הזאת תהיה ברורה, כך גם הם יבינו, ולאט לאט יבינו שאין טעם בניסיונות המאבק שלהם, וכך גם יבוא מהר יותר ביטחון, יציבות ושלום, התהליכים ארוכים, ועדיין הם נמצאים באשלייתם, ו... חובתנו לפעול על התודעה הזאת, אין פנימה לאומית, אין אזורית ואין בינלאומי.
אתה חושב שהתודעה הזאת יכולה לחלחל גם לחמאס בעזה?
התודעה הזאת תחלחל לחמאס בעזה ככל שהציבור שם יפין שהוא שבוי בידיו 2 מיליון פלסטינים, קרוב לכך שבויים בידי שלטון שאת כל הטוב שנכנס לרצועה, אם בבטון, אם בברזל, אם דברים אחרים, לוקחים בכדי, לא בכדי לשקם ולייצר חיים, לא. בתים, בתי ספר, בתי חולים, אלא לבנות מנהרות הקרקעיות, לבטן אותם ולייצר טילים. נדמה לי שסוף הרע הזה, אנחנו פרשת מקץ, המדרש אומר קץ שם לחושך. זה לא דבר שיכול להחזיק לנצח. לנצח אנחנו אופטימיים ונראה טוב, נראה אור.
זאת אומרת, אתה יודע שהם היום ממשיכים לבנות מנהרות?
הם ממשיכים לבנות מנהרות כל הזמן. החפרים הם האנשים שמקבלים את השכר יותר רב, גם הג'יהאד האיסלאמי שזה אליו שהוקעה המנהרה הקודמת שפוצצה על ידי חיל האוויר בגזרת כיסופים, גם לחמאס אליו משויכת המנהרה שנחשפה כבר מזה זמן, אבל פוצצה לפנות בוקר באזור בנירים לקיבוץ שנה שלושה, והם ממשיכים במאמציהם, כן, על ידי כך שנדע ולשלול ישראל מהמדינות המתקדמות בעולם, ומצבנו על האתגר, הדבר החיובי היחידי שיש באויבים הללו שמאתגרים את מדינת ישראל לספח אמצעים שלא נמצאים בשום מקום בעולם. כך ישראל גם בעניין הזה אור לגויים, אמצעים לגילוי מנהרות התת קרקע, ואמצעים להילחם בהם, כי אנחנו פה עומדים מול האיום הזה ביום יום, ואחר כך אפשר גם לעזור בזה לשלום העולם בגזרות אחרות. אז זה הנקודה החיובית. אויבינו מאתגרים אותנו, גורמים למדינת ישראל להיות במקומות הראשונים בתחומים רבים, גם בתחום הזה שהוא עוד חסר, אבל הוא מתפתח פה יותר מאשר במקומות אחרים. ונדע לשלול מהם גם את היכולות הללו, כך אני מקווה, אף פעם שעד הסוף, ובוודאי לא להיות יעירים, אבל ככל שאנחנו יכולים, נדע לשלול מהם את האיומים שלנו.
אוקיי, אנחנו נודה לך על הדברים, חבר הכנסת אלוף משנה במילואים מוטי יוגב מהבית היהודי, תודה רבה לך.
תודה.
בעקבות החלטת הנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ להכיר בירושלים כבירת ישראל, אנחנו רוצים לבדוק הבוקר מה חושבות על כך הקהילות האורתודוקסיות בארצות הברית, יש הרבה כאלה, ואנחנו משוחחים עם מנכ"ל הארגון ה-OU שמאגד 1,000 קהילות אורתודוקסיות בארצות הברית, הרב אבי ברמן, שלום לך ובוקר טוב.
בוקר טוב לך ולכל מאזיני ערוץ 7.
אז רצינו באמת בעזרתך לבדוק איך השפיעה ההחלטה הזאת, ההצהרה, הנאום של הנשיא טראמפ על הקהילות האורתודוקסיות בארצות הברית. מה הם אומרים על זה?
התגובות הן מאוד חיוביות. אני חושב שזה לקח חלק מהאנשים לב בהפתעה, מכיוון שהם כבר התרגלו לצערנו שפוליטיקאים מבטיחים בדבר אחד לפני הבחירות, ולאחר הבחירות זה כבר משהו אחר, אתה יודע. איך אומרים, משהו רואים מהכיסא, לא רואים מכאן. כך שה-OU משקיע המון זמן, המון משאבים, המון לחץ מאז 1994-95 על חברי קונגרס וחברי סנאט שיעבירו את החוק הזה. החוק הזה עבר ב-95 עם לא מעט לחץ של ה-OU. ותודה לאל שזה עבר. מצד שני, הם הפעילו לחץ על כל הנשיאים, הן קלינטון, הן בוש והן אובמה, כבר בזמן שהם רצו לבחירות, וכמובן שלאחר שהם נבחרו, על מנת לנסות באמת לוודא שהם לא יחתמו על הדיחוי של השישה חודשים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ולצערנו, למרות המאמצים הגדולים, הם נכשלו. תמיד זה הגיע מסיבה כזאת או סיבה אחרת, ואנחנו נותנים סיכוי לתהליך כזה או תהליך אחר, ותמיד, אתה יודע, למרות שמבחינתנו ירושלים, זה עיר הבירה שלנו כבר 3,000 שנה, אני חושב שה-OU לא התייאש, המשיך להפעיל לחץ, ובסופו של דבר אתה רואה את השמחה בקהילות היהודיות, וזה מה שחשוב.
ולמרות שחלקם מזוהים עם הדמוקרטים, הם לא רפובליקנים.
תראה, חשוב להבין ששאלו אותי בערוץ אחר, האם זה יעביר אנשים לבחור בדמוקרטים, כפי ש-70% מיד צפון אמריקה עוזה, לצד הרפובליקני. ואני חייב להגיד, לא שאני אומר אם אני רפובליקני או דמוקרטי, אבל בסופו של דבר, שאתה מסתכל על כך שגם מועמדים לנשיאות רפובליקני וגם מועמדים לנשיאות דמוקרטיים, שניהם מבטיחים לפני הבחירות שיעבירו, ולאחר מכן יש לך גם נשיאים דמוקרטיים וגם נשיאים רפובליקניים, כמו אובמה וכמו קלינטון וכמו בוש. בוש היה רפובליקני ואחרים שהיו דמוקרטיים, והם גם לא מעבירים אותו. אני לא חושב שזה עניין של דמוקרטיה רפובליקנית. יותר מזה, תסתכל על החוק שעבר ב-1995. זה חוק שעבר עם רוב מוחלט של הסנאט ושל הקונגרס, וזה היה בנוי מדמוקרטים ורפובליקנים, ולא לא משנה, באמת, זה לא עניין שהוא מפלגתי שם. ברגע שאתה תומך בישראל, זה לא משנה מאיזה מפלגה אתה מגיע.
אז הבנו שהקהילות היהודיות מרוצות ושמחות על ההצהרה, ועכשיו נשאל אותך איך זה ישפיע על יחסי יהדות ארצות הברית עם ישראל אחרי המשברים סביב הכותל, חוק הגיור ומה שהיה ב-2015. בתקופה האחרונה, אמירות וכולי?
אני חושב שהמשבר שכולם מדברים עליו הוא הרבה יותר מנופח ממשהו באמת. הבן אדם מוצא לצערנו, ואני אומר את זה בכאב, הרוב של יהדות הרפורמית בצפון אמריקה לצערנו לא מגיע לבקר בארץ. כך שאם אתה שואל אותם, זה עניין של יום יום, זה לא עניין של יום יום וגם לא עניין של פעם בחיים שמגיעים לבקר בישראל. האם כשאני מסתובב בתוך מסדרונות איפאק, אתה רואה שם ברוך השם המון רפורמים וקונסרבטיבים? בוודאי ובוודאי שכן. אבל אתה מדבר בסכומים, לצערנו לא מעט, לא הרבה אנשים. הציבור האורתודוקסי הוא מגיע ב-80-85% לישראל ומבקר בה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. הציבור הקונסרבטיבי והרפורמי לצערנו לא. אז תבוא תשאל למה מנסים לייצר פה איזשהו משבר ענק, איזשהו זה. אני חושב שיש לחץ של ההנהגה הרפורמית וההנהגה הקונסרבטיבית כדי לנסות להפעיל לחץ על מדינת ישראל. חשוב לזכור שמתי שאתה מסתכל בפיור רפורט, שזה המחקר האחרון שיצא על יהדות צפון אמריקה, ואתה מסתכל על נתונים, אז זה נכון ש-10% מיהדות צפון אמריקה כרגע, 10-11% הם יהודים אורתודוקסים. אבל כשאתה מסתכל על הנתונים מתחת לגיל 18, אז 51% מיהדות צפון אמריקה היא אורתודוקסית. כך שאני משער לעצמי שגם מנהיגים של מדינת ישראל מבינים שאם מסתכלים על מדינת ישראל כאוב הפרח של משהו של 20 שנה, אז יכול להיות שכדאי לקחת בחשבון את כולם. אבל מכיוון שאנחנו יודעים שאנחנו נמצאים במדינה שרק הולכת ומתפתחת ורק הולכת ומתחזקת, ושחזון הנביאים מתגשם פה, ושאנחנו רואים כבר את הצמיחה של עם ישראל מחדש בצורה דרמטית במדינת ישראל, אז זה לא הולך לשום מקום בעוד 20 שנה, ולכן צריך להסתכל על העתיד של עם ישראל, ועל התמיכה שיגיע מהתפוצות. ולצערנו, אני חושב שכמות התמיכה שמדינת ישראל תקבל מהתפוצות, ובמיוחד בצפון אמריקה, בעוד 30-40 שנה, בעיקר מהקהילה האורתודוקסית, שזה די הפוך ממה שקורה היום, מבחינת אחוזים וכמויות.
כי הקהילה האורתודוקסית הולכת וגדלה, אתה אומר.
גדלה לאין ארוך.
כן. כי אין התבוללות בקהילה האורתודוקסית.
לצערנו יש התבוללות בכל מקום, גם במדינת ישראל יש התבוללות.
אבל פחות, פחות.
בוודאי ובוודאי פחות. בקהילות אורתודוקסיות, אתה מדבר על רוב מוחלט, 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 שהתחתן עם יהודים, אם לא אורתודוקסים, אז התחתנו עם מישהו שהוא לא דתי. אבל אתה מסתכל על מצב שאין, בגדול אין התבוללות, אם אתה מסתכל, כן.
אם הבנתי אותך נכון, אתה בעצם אומר, כל המשבר הזה... היה, לא, ניפחו אותו בגלל שגם ככה רוב הרפורמים והקונזרבטיבים לא כל כך מגיעים לארץ, אז במילא, אם אני מבין אותך, לא כל כך אכפת להם הסוגיה הזאת? אולי יותר לפוליטיקאים, להנהגה שם.
נכון, ההנהגה הרפורמית צריכה להצדיק את קיומה. היא צריכה לבוא ולהראות שיש להם קהילה בצפון אמריקה, ואני מבין לגמרי מאיפה הם באים. אבל לצערי, גם כשהם עומדים בבית הכנסיות שלהם, ומנסים לשכנע אנשים, בואו לישראל, בואו לישראל, זה לא קורה. אנשים לוקחים חופשות במקסיקו ובהוואי ובקריבים. ישראל זה אולי משהו שעושים פעם ב. יש לי המון חברים מופרומים והמון חברים קונסרבטיביים. אני חבר כאח להם, באמת כאח להם. והם תומכים במדינת ישראל ותומכים בפרויקטים החינוכיים של ה-OU במדינת ישראל, והם מאוד מאוד גאים להיות יהודים ופה ישראלים ובאים מתל איפאק והכל. אבל כשאתה מסתכל על החופשות שלהם, אז הם מגיעים פעם ב-30 שנה לארץ. וכשאתה מסתכל על חברים שלהם לבית הכנסת, אז גם זה אפילו. הקהילה הרפורמית והקונסרבטיבית, אין ספק, ויש הבדלים בין הקהילה הרפורמית והקונסרבטיבית, אבל אני מסתכל עליהם ככלל, לצערנו, בתגלית הם מגיעים, אם זה לא היה תגלית, אז גם זה לא היה קורה. אז א', שפו לתגלית, עושים עבודה נהדרת, ב', הלוואי והיו עוד פרויקטים כדי להביא את יהדות צפון אמריקה לפה. אני חושב שזה דבר שהוא נצרח, הן מבחינת התמיכה שלהם, והן מבחינת הזהות שלהם. אין ספק שמי שמגיע לבקר במדינת ישראל, הסיכוי שהוא והילדים שלו יתחתנו עם יהודי או ביתר גדול, הם מרגישים שייכות פה, הם מרגישים
שיש מה. אגב, סתם מעניין אותי. סתם מעניין אותי, אתה מזכיר פה את תגלית, אז אני תמיד שהייתי רואה את החבר'ה האלה מארצות הברית, שמגיעים לתגלית, חשבתי שהם סתם יהודים אמריקאים חילונים, כמו שפה בארץ יש חילונים. אתה רוצה להגיד לי שחלקם מזוהים עם הרפורמים או הקונזרבטיבים? אין דבר כזה בארצות הברית, סתם אמריקאי חילוני שלא שומר שבת, כמו שיש פה סתם ישראלי שלא שומר שבת, ולא מזוהים כלום בעצם.
בוודאי שיש, א', גם בתוך הקהילות האורתודוקסיות יש לך הרבה אנשים שהם שייכים לקהילה האורתודוקסית, אבל הם אינם שומרי תורה ומצוות.
אז סתם מעניין מה מגדיר את עצמו אמריקאי יהודי חילוני. אצלנו חילוני הוא חילוני, הוא לא שייך לכלום. הוא חילוני.
א', אני חושב שהחילונים בארץ הם יהודים כלליים, והם מתחברים למצוות שהם רוצים, אתה מסתובב ביום כיפור.
כן, אבל הם לא רפורמים.
קשה לך לראות מישהו חילוני.
הם לא הולכים לבית כנסת רפורמי, לדעתי לפחות. אולי יאיר לפיד יגיד אחרת.
אז פה צריך להגיד דבר שבארצות הברית ובקנדה, לרוב היהודים שאינם שומרי תורה ומצוות, התחברו לבית כנסת שהם אוהבים את הרב שם, ושהם נהנים מהדרשה שלו, ושיש תוכניות טובות לילדים, וזה קרוב לבית, או שיש שם חנייה טובה, או יש כל מיני שיקולים שנכנסים לתוך זה. כמות האנשים שבאים מתוך השקוף ולומדים ומנסים להבין את ההבדלים בין הקונסרבטיבי לרפורמי.
מה שנוח, אתה אומר, בקיצור, מה שנוח.
שוב, זה הכללה, ואני לא אוהב להכליל, וזה ודאי לא נכון לגבי כולם. אבל השיקולים האלה, מהניסיון שלי בצפון אמריקה, אנשים הולכים לאיפה, זה לא, שנייה, חשוב להבין, זה לא אומר שבן אדם ילך בגלל שהבית כנסת האורתודוקסי יותר קרוב אליו, הוא לא ילך להתפלל עכשיו בבית כנסת האורתודוקסי. אבל בהחלט בין קונסרבטיבי לרפורמי, לרוב ההחלטה היא על בסיס איפה החברים שלו הולכים, איפה יותר נוח לו, איפה הרב נשמע יותר נשמע.
קיצור, אנחנו ישראלים לא מכירים את המציאות בארצות הברית כל כך.
זה מציאות שונה לגמרי.
אגב, אני רק בסוף הרעיון אשאל אותך על רקע כל מה שאמרת, האם יש לך מה להגיד על מה שסגנית שר החוץ חוטובלי אמרה לפני כמה ימים?
אני הקשבתי למה שסגנית שר החוץ אמרה. אני לא שמעתי מתוך הדברים שלה שהיא מנסה להתעלות מעל יהדות צפון אמריקה. אני אישית הייתי צריך כאילו לעשות חקירה ודרישה בתוך הדברים שלה כדי להבין איך אנשים נפגעו. לאחר שזה אמרתי, אוקיי, אפשר להוציא מפה שיש מקום להיפגע, אבל זה לא, בטח לא היה נשמע מהדברים שלה, כאדם תמים שיושב מקשיב לרעיון שלה, שזאת הייתה המטרה שלה. היא תקנה את הדברים, הבהירה את עצמה, והיא עשתה את זה בצורה בסדר גמור. אני מקווה מאוד שאנשים מבינים שהמטרה של ציפי היא רק לטובת עם ישראל, ושיש לה אהדה גדולה לכל היהודים באשר הם. מכיר את ציפי והיא עושה באמת עבודה טובה. כן, אתה יודע, שאנשים מנסים להיפגע, אתה יכול להיפגע מרכב שעובר לידך ולא אמר לך שלום. אתה יודע, כל אחד יכול להיפגע מה שהוא רוצה. אין ספק שבזמנים שבהם יש משבר או יש חוסר תקשורת ברמה האידיאלית, אז צריך להיזהר עוד יותר, ואין לי ספק שציפי תיזהר עוד יותר, ולא תגיד דברים שיכולים גם לדעתם של אלה שרוצים להיפגע, להיפגע.
אז אתה חושב שפה בישראל אולי נותנים חשיבות יתר לקהילות הרפורמיות? אנחנו שומעים שכל הזמן מנסים ללכת לקראתם, גם מבחינת הסוכנות היהודית, במשבר הכותל, שמענו ששרנסקי היה ככה, ונתניהו מאוד מאוד רוצה ללכת לקראת כולם, אז אולי...
אני כתושב מדינת ישראל, וכבן אדם שמשלם פה מיסים, גר פה ושולח את הילדים שלי לצבא בעזרת השם, שיגיעו לזמן נכון, יש לי את הזכות להביע פה, יש לי את הזכות להצביע פה בבחירות, יש לי את הזכות לבוא ולהפגין. ה-OU כארגון, שרוב רובו של הארגון יושב בניו יורק, יש לו דעה מאוד ברורה, ואמרנו את זה לכל ראשי הממשלה, אני חושב שמאז קום המדינה, התפקיד של יהדות צפון אמריקה ויהדות התפוצות היא לתמוך במדינת ישראל ולא להכתיב למדינת ישראל. המטרה שלנו זה לבוא ולהגיד שיהדות צפון אמריקה, אם החלטתם לגור ולחיות בצפון אמריקה, אז יש לכם זכות לבחור לקונגרס, יש לכם זכות לבחור לסנאט, יש לכם זכות לבחור לממשל המקומי שלכם בתוך צפון אמריקה, וכך תעשו. ואז על ידי האנשים האלה אתם יכולים באמת להשפיע על מדינת ישראל במתן של תמיכות, במתן של סכמים, במתן של כל דבר אחר. לבוא ולהכתיב למדינת ישראל מה הדבר הנכון לעשות, בין אם זה לצאת למלחמה או לא לצאת למלחמה, בין אם זה לוותר על יהודה ושומרון או לא לוותר על יהודה ושומרון, בין אם זה לעשות מצווה הכותל או לא לעשות מצווה הכותל, בין אם זה לשנות את הרבנות או לא, זה לא המקום של יהדות צפון אמריקה. יהדות של צפון אמריקה זה לבוא ולהגיד אנחנו תומכים במדינת ישראל, ביהודים שגרים במדינת ישראל, בעם ישראל, ולא פה בשביל לבוא ולהגיד למדינת ישראל אנחנו נוהב אתכם אם אתם תעשו את מה שאנחנו אוהבים. לא, זה לא המקום. המקום של מי שרוצה להחליט על מה שקורה במדינת ישראל הוא ללכת לגור במדינת ישראל, לשלם פה מיסים ולשלוח את הילדים שלך לצבא, לשירות לאומי, ולמנגנונים הקיימים שבהם מקיימים את מדינת ישראל. זה שאני יושב בארצות הברית ושולח כמה צ'קים לכמה מוסדות במדינת ישראל או לסוכנות היהודית, זה לא נותן לי זכות בחירה וזכות זכות להחליט מה קורה במדינת ישראל. את הדעה הזאת אמרנו בצורה הכי ברורה גם לראש הממשלה, ואמרנו את זה לקהילות הרבות בצפון אמריקה, שהמקום שלנו לא אורתודוקסים, לא רפורמים ולא קונסרבטיבים, מלהכתיב מקום מה קורה במדינת ישראל. אנחנו רוצים לבוא ולהשפיע, בבקשה, אפשר לעלות לארץ, אפשר להשפיע. וכך זה מתנהל כל דמוקרטיה. אני לא חושב שיש לך אף מדינה בעולם שמוכנה לקבל תכתיבים מחוץ, גם זה אנשים שתומכים בהם וגם זה אנשים
שמשפיעים. העניין הוא שפה במשבר הכותל כביכול מעורבים רפורמים שגרים בארץ, שהם עובדים בשיתוף פעולה עם הרפורמים בארצות הברית. אז הם יבואו ויגידו, אנחנו גרים בארץ, אנחנו רוצים זכויות לרפורמים בארץ. זה מה שהם יגידו, אני מניח.
שאותם רפורמים שגרים בארץ ילכו לקלפי ויצביעו. בשביל זה יש חוקים ויש דמוקרטיה. כן. אף אחד לא אומר שמי שרפורמי וגם במדינת ישראל אין לו זכויות. ודאי שיש לו זכויות.
כן, הבנתי.
אבל אם באה הקהילה הרפורמית בצפון אמריקה ואומרת, תקשיבו, בגלל שיש בצפון אמריקה X מיליון רפורמים, אז אנחנו רוצים לקבל את הזכויות במדינת ישראל. לא, רפורמי שגר בישראל יש לו את הזכות להצביע, רפורמי שגר בחוץ לארץ אין לו זכות להצביע במדינת ישראל. וגם אורתודוקסי, אתה לא יכול לבוא ולהגיד לי, בגלל שאני גר בקהילה שלי בבורו פארק, בברוקלין, ויש לי X חסידים, אז יש לי זכות השפעה במדינת ישראל. לא. אתה יכול לתרום, אתה יכול להיות, לבוא לישראל, אתה תקבל את כל ההגנה מתי שאתה פה, נאבטח אותך, הצבא עומד על משמרו בצפון, בדרום, ובכל החזיתות כדי לוודא שכל יהודי שמגיע למדינת ישראל, וכל תייר שמגיע למדינת ישראל, יטייל פה בביתך, יקבל את כל מה שהוא צריך, יהיו כבישים, ויהיה מסלולים, ויהיה המראות, ויהיה נחיתות, הכל יהיה. אבל זה מבוסס על זה שעם כל הכבוד, אתה, אם אתה גר פה, אתה יכול להשפיע, אם אתה לא גר פה.
הדברים שלך הם די, הייתי אומר, קרובים למה שחוטובלי אמרה, ברעיון, בעיקרון.
אני חושב שאנשים נפגעו מהדברים שחוטובלי בגלל שהיא אמרה שיהדות צפון אמריקה לא באה ולא משרתת, ולכן אין להם זכות. א', אני מאוד, חבר מאוד קרוב של א', הרבה היהודים ששולחים את הילדים שלהם לשרת פה, וב', למנהיגים של הורים של חיילים בודדים. שמותה שקמה, עזרתי להם, תומך בהם, בקשרים והכל, והם עושים עבודה יפה, ומתאגדים יחד, לוס אנג'לס, מקומות אחרים, וזה מאוד מאוד יפה, ואני אדרבה, אני מצדיע להם, כבן אדם שיודע שכמה הלחץ של ההורים, לשלוח את הילדים שלהם ישירות לאוניברסיטה, להתקדם בחיים, במיוחד בתחרות המטורפת שיש היום בצפון אמריקה, לפרנס משפחה ולשלוח ילדים לחינוך יהודי שעולה כל כך הרבה בצפון אמריקה. אין ספק להגיד לילד שלך שזה בסדר ללכת להתנדב שנה וחצי, שלוש שנים בצבא במדינת ישראל, זה כביכול נראה בעיני אנשים
מסירות נפש.
מסוימים שזה מסירות נפש ולפעמים גם בזבוז זמן.
כן.
כאילו מה אתה הולך לעשות את זה עכשיו עם כל הכבוד, זה לא יעזור לך, אולי אפילו ההפך, אתה רוצה לעבוד בארגון שהוא לא תומך בישראל, זה יתגע בך, זה כל מיני שיקולים כאלה ואחרים נכנסים. ופה זה באמת להצדיע בצורה אדירה למי ששולח את הילד שלו, ובמיוחד לחייל ולבת שירות, שלא חייבים פה בשירות, שהם באים לפה ומוסרים. זה לא רק שהם עושים דבר נפלא, זה גם מעודד את כל החיילים הישראלים שנמצאים איתם, שאומרים, שמע, אני הגעתי כי אני חייב, אבל אתה לא חייב, אני רואה את התגובות. זה פשוט דבר מדהים מה שהחיילים האלה עושים, החיילים הבודדים, ואנחנו כ-OU עושים פה ארוחות, עושים פה דברים בשביל חיילים בודדים שנמצאים פה בארץ, כי באמת, אני מוריד את הכובע בפניהם. מפה ועד לבוא ולהגיד, שמה, אין לכם זכות ההשוואה בגלל שאתם הבנים שלכם לא משרתים, לא, זה לא העניין. אני חושב שבסוף אנחנו דמוקרטיה, ובדמוקרטיה צריך להצביע. ולא מצביעים, לא מחליטים במדינה דמוקרטית על בסיס לחץ מבחוץ, או על בסיס כל עניין של בא לי, או נראה לי, או אני חושב, אלא יש דרכים ברורות להשפיע, כמו, הנה, יש לך הפגנה אתמול בלילה. אני לא אומר אם אני מזדהה או לא מזדהה. הפגנות זה דבר חשוב, לגיטימי, כולנו השתתפנו בעשרות, אם לא מאות, הפגנות בחיים שלנו, מי שרוצה כמובן. ובהפגנות האלה יש לך זכות לנסות להשפיע על הציבור, יש לך אפשרות לנסות להצביע על כל מי שרואה אותך, על התקשורת של יום למחרת. הרי אנשים שעושים הפגנה ולאחר מכן אין תקשורת שחושפת את מה שהם עשו, הם מבואסים. למה הם מבואסים? כי הם ניסו להשפיע, הם ניסו להראות שיש קול, שיש הדג', יש רגשות בתוך העם, ולאף אחד לא, זה לא אכפת, ואם זה לא יגיע לעיתונות, אז איך זה יגיע לבחוץ? יכול להיות שהיום עם רשתות חברתיות זה יותר קל להשפיע, למרות שהתקשורת לא תגיע לזכור את האירוע. אבל בסופו של דבר, המטרה שלך זה לא על ה-10,000, 20,000, 30,000 שהיו בהפגנה. כי אלה כבר אנשים שמשוכנעים, אתה רוצה לשכנע עוד אנשים. ולכן יש לנו את הזכות ללכת להפגין, יש לנו את הזכות ללכת להצביע, יש לנו את הזכות ללכת ולהשפיע על פוליטיקאים בצורה כזאת ובצורה אחרת, כמובן רק בדרכים חוקיות. וזה המקום לעשות את זה. לא לבוא כן. ולהגיד, שמה, אנחנו מתנתקים ממדינת ישראל, אנחנו לא תומכים, אנחנו לא זה, אני לא חושב שזה הדרך.
אוקיי.
הדרך להצביע היא מאוד ברורה.
אוקיי,
עד רבה. אני פה ידרבן את כל יהדות צפון אמריקה, לעלות לארץ, זה מקום נפלא, זה מדינה מקסימה, והיא רצון שיעלו כמה שיותר.
אז נודה לך על הדברים, מנכ"ל ארגון ה-OU בישראל, הרב אבי ברמן, תודה רבה לך על הדברים.
תודה רבה לך.
שבוע שעבר היינו תחת השפעת הופעה של יונתן רזל, שהוא כיסה את העיניים באיזולירבן כדי לא לראות נשים רוקדות, אבל כידוע לנו יש יותר ויותר נשים דתיות שהולכות להופעות של זמרות, כך שאין בכלל בעיה כזאת, ואחת מהם היא הזמרת רוחמה בן יוסף, זמרת יוצרת מוכרת מאוד במגזר, שמופיעה כבר כמעט 10 שנים דווקא לנשים בלבד, עם להקה נשית. אנחנו משוחחים כעת, שלום לך רוחמה בן יוסף.
שלום וברכה.
אז נציין גם למאזיננו שבאירועי צמה המדוברים בשבוע שעבר ניגון מיוחד שלך, הפקת מקור מיוחדת לניגון צמה של האדמו"ר הזקן, גם נוגנה עם להקת מכון נשית שרקדה את הניגון. אנחנו גם נצרף את הניגון הזה לכתבה לאנשים שרוצות לשמוע. אז באמת כמו שציינו, את שרה בפני נשים, ו בטח גם יש לך מה לומר על מה שהיה אולי שבוע שעבר, אם יש לך איזה שם תובנות מהעניין הזה, אולי זה לא בדיוק תרם לשיח.
קודם כל, מה שהיה לפני כל הנקודה הזאת הספציפית של יונתן רזאל, שם לכמה דקות את האיזולירבנד המדובר, פשוט מה שהיה שם זה דבר מאוד מאוד גדול. זה היה שבוע שלם שעברו שם עשרות אלפי נשים וגברים ונהנו מהופעות ברמה הכי גבוהה שיש, וכמובן יריד ספרים והמון המון תרבות יהודית חסידית, שזה מאוד מרגש ומדהים שקורים הדברים האלה. ספציפית על הסיפור עם יונתן, אני חושבת שזה היה משהו שפשוט לא מצטלם טוב, אבל בתכלס זה היה אולי על דרך ההומור, אולי על דרך פתרון ככה, מהרגע להרגע, לשחרר את הבנות לרקוד כאוות נפשי, אנשים שגם הן בעצמם מקפידות על לרקוד במרחב שהוא יותר נשי. זה באיזשהו מקום...
את חושבת שזה היה שיקול דעת מוטעה של אותם נשים שרקדו?
אני חושבת שאף אחד לא טעה פה. מה שהיה פה, מה שהיה פה טעות המרכזית בעיניי זה כל הבלגן שנעשה סביב זה. נכון, זה לא היה הדבר הכי מצטלם טוב ולא זה, אבל מבחינת הבחירה שלו הוא עשה משהו ש... שהוא מנע מעצמו עכשיו לראות, ואנשים זה שחרר אותם באיזשהו מקום.
עוד פעם, מה הוא עשה? פספסתי את המשפט האחרון, לא שמעתי אותך טוב?
אני אומרת שהוא עשה משהו שהוא מנע, בעצם הוא מנע מעצמו לראות את אנשים. זאת אומרת, הוא לא אמר להם תפסיקו לרקוד, הוא מרחה להגיד, טוב, אני לא ממשיך את ההופעה, עד שאתם לא מספיקות לרקוד. אבל באיזשהו מקום ממשיך את ההופעה, ומי שראה את הסרטונים, ראה שהוא המשיך אותה ביתר סט, כי ממש המשיך להרקיד את הבנות, והיה שם אנרגיות, והוא היה לגמרי מחובר למופע ולאנרגיה, רק פשוט את העניין של הראייה, הוא רצה למנוע, בעיניי גם יש, זאת אומרת, אמרו, למה הוא לא הסתובב, למה הוא לא עשה דבר יותר עדין? אני אומרת להפך, יש פה משהו שגם אפשר לו להיות עם הפרונט שלו לקהל, ופשוט לא לראות. אני אומרת, כן נכון, לא נכון, לא שהפכו את הדבר הזה, זה כאילו בעיניי ההלם והשוק. באמת, מי שהייתה שם, זה היה לה, גם זה היה לה מוזר, זה לא היה כזה נורא, כי כולם פשוט רקדו שם, כל הקהל היה לה רגליים. אז מי שלא מכיר את הסצנה, זה היה לו מאוד מוזר, ואולי ככה היה מלא ביקורת, וזה הגיע למקומות שאנשים אמרו, אנחנו יותר לא נקשיב למוזיקה שלו, כל מיני דברים שכאילו אמרתי לעצמי, אוקיי, אנשים יכולים, זה קצת רחוק מדי בתחושה שלי, ובסדר, זו דעתי.
ואת, כן, בעצם מיישמת הלכה למעשה את העניין ההלכתי שאת שרה לנשים בלבד. אז מה באמת זו החלטה שאת הגעת אליה לאור המצוקה הזאת ההלכתית של נשים דתיות וכל העניין הזה?
אני אגיד לך מה, אני רוצה רק לדייק במילים, זאת אומרת, מבחינתי זה לא מצוקה נשית, ואני לא שרה רק לנשים, קודם כל, אני שרה עבור נשים. עכשיו, מבחינתי זה לא רק מילה, זה לא רק אוקיי, זה משהו שהוא מעיד על משהו מאוד עמוק בתפיסה שלי, אני רואה את זה כמשהו שהוא לכתחילה, שהוא הסיטואציה שמתחוללת כשקהל נשי, היא סיטואציה מאוד מאוד מיוחדת, ומבחינתי ההלכה מכוונת אותי לשם, וההלכה לא גורמת לי להיות במצוקה, כן? היא גורמת לי לחיות החיים שלי בצורה הרבה יותר שלמה ויותר מלאה. ככה אני מסתכלת על זה.
זה לא בדיעבד, את אומרת, זה מלכתחילה יותר טוב.
כן, כן, בטח. עכשיו, מבחינתי, המרחב הנשי, כל מה שמתחולל שם, וברוך שם אני רואה, מאז שהתחלתי עד היום, כמו שאמרת, קרוב לעשור, אני רואה תנועה מדהימה של התפתחות בתחום הזה. זה לא רק דברים ככה ברמה נמוכה וכל מיני, הרבה תפיסה כזאת שהשירת השיר זה כאילו משהו קצת פחות ברמה, והיום רואים יותר נשים שמביאות דברים מקסימים למרחב הזה, ואני אישית, אין לי אפילו מילים להסביר את כמה אני מודה לשם על המתנה הזאת שהוא ככה מכוון אותי ליצור בחממה הזאת, זה משהו מיוחד במינו, שאני מאוד מאוד שמחה ומודה עליו.
וזה לא קצת מגביל אותך מבחינת כלכלית, פחות אולי מופעים, פחות אנשים, ברגע שאת מגבילה את עצמך רק לציבור אנשים?
תראה, אני אגיד לך בצורה הכי שלמה, באיזשהו מקום ברור שמסתכלים על העולם הכללי, ועל איך שדברים עובדים במרכאות כפולות, אז בטח שזה מצמצם, אני לא מעלה סרטונים למדיה, אני לא מזמינה גברים אליי להפות שזה 50% מהאוכלוסייה של הקהל, כן, כאילו, אבל באיזשהו מקום, אני לא מסתכלת על זה ככה, זאת אומרת, זה כמו שתסתכל על כל המערך שלה, בעצם היותנו אנשים, אנחנו כבר בגבולות של גוף, נשמה שלנו רוצה להיות בכל מקום, לעוף במרחב, והיא לא יכולה, היא בתוך גוף, ואם אנחנו מסתכלים על יהודי שרוצה להיות עבד השם, או לעבוד את השם מתוך הגבולות של הלכה, אז יש לו אלף מיליון צמצומים שהוא חייב, הוא לא יכול לאכול ככה, והוא לא יכול לעשות ככה, והוא לא יכול לנסוע בשבת, אז אפשר להסתכל על זה בתור מגבלות שמצמצמות ומעיקות, ומזיעות לנו למצוקה. אני אישית לא חווה את זה ככה, אני חושבת שההלכה להפך, כאילו, היא מאפשרת לי, והיא פותחת לי, והיא מרחיבה לי, ואני ברור שבתור אדם, שיש לו גם כל מיני צדדים בנפש, וגם יש לי את המקומות שלפעמים לא פשוט לי, ואני רואה נשים שיוצרות ומתקדמות במהירות ונכנסות לכל מיני תחנות רדיו וכל מיני מיינסטרים כזה, הופעות שהן באמת במות שהן לקהל הפתוח.
זאת אומרת, את לא תרצי שיגיעו לך, שהשיר שלך יגיע לתחנת רדיו?
אני שולחת את השירים. אני מבחינת כאילו הדרך שבה אני הולכת, הרב שלי, שירים מוקלטים זה הרבה פחות בעיה, אבל אני לא נכנסת באותה צורה, כי לצורך העניין, נניח מישהי עכשיו שלחה שיר לתחנת רדיו מסוימת, אז יש תרזמין אותה לראיון, והראיון הזה יהיה מצולם, והיא תעשה שיר בלייב, ויעלו את השיר בלייב. עכשיו, אם כל דבר כזה, זאת אומרת, עכשיו, אז אותה זמרת, היא רוצה לקחת להופעה אחרת, שגם אותה יצלמו וישדרו בערוץ 24, סתם דוגמה. הכל מאוד מאוד קשור היום למדיה של הנראות, לאיך שדברים מתפסים, לאיך שאפשר לראות,
כמה שיותר... ואת לא מצולמת, את אומרת.
אני לא מצולמת וגם לא מופיעה, ועכשיו אני חושבת שבגלל שהתפיסה היום היא מאוד כזאת נגד כל...
רגע, בהופעות שלך את לא מסכימה שיצלמו אותך מישהו מהקהל?
אין מישהי מצלמת בשביל לצורך עצמי. וסתם בא לשאיר את השיר הזה, אז אין לי בעיה, אני לא אומר את זה, אבל ברור הקהל שלי, שלא מעלו סרטונים. וגם היו נשים שאלו סרטונים לפייסבוק, ופניתי להם בהודעה פרטית, בבקשה להסיר את הסרטון.
את אגב אישה חרדית או משוייכת לציבור הדתי-לאומי, סתם להשכלה כללית?
אני, בוא נגיד, מבחינת הנראות, אז אני משוייכת לציבור הדתי-לאומי. למרות שיש דברים שאולי אני יותר מזה, אני לא יודעת, אני כבר קצת מבולבלת. הציבור שלנו מצליח לבלבל אותי לפעמים, אבל כן, מבחינת השקפת העולם, יש לי כאלה זה, אז בגדול זה הבית שלי.
אגב, את רואה בזה אפשרות לעתיד לכל אנשים להיכנס לתחום הזה? יש איזה ביקוש? אנחנו רואים בתי ספר, למחול אמנם, שמעתי הרבה, יש לנשים, לא יודע, בתחום המוזיקלי. יש לזה עתיד לתחום הזה?
א', בין אם אני רוצה ובין אם לא, יש נהירה גדולה מאוד לתחומים האלה של האמנות, של היצירה ושל המוזיקה בפרט. אנחנו רואים את זה גם בציבור הכללי, שיש לך מלא תוכניות של ריאליטי סביב זה, וזה לא סתם, כי זה מעיד על איזשהו משהו, התעוררות פנימית כזאת שקורית, אנשים רוצים לשיר, ופונות אליי בנות, ופונות אליי לפחות באחת לשבוע, פעמים לשבוע, מישהי מתקשרת, שולח תודעה, אפשר לדבר איתה, אפשר להתייעץ, איך עושים, איך בונים קריירה מוזיקלית, אם בכלל לעשות את זה, ללכת ללמוד את זה. המון שאלות שמתעוררות ונשים צריכות להתברר איתם. בעיניי המוזיקה היא לא מחויבת המציאות שזה רק בצורה מסוימת של עכשיו מי שהיא רוצה לבנות את עצמה, זה צריך ללמוד את זה ולהיות זמרת בצורה מסוימת של זה הדבר היחיד שהיא עושה וכאלה. אני חושבת שכל אחד צריכה למצוא את הדרך שמתאימה לה ולקוחות שהיא קיבלה. ולא לצמצם את עצמנו, אז כתפיסה שרק ככה זה עובד. דרך אגב, אני אומרת הרבה פעמים לנשים, אנחנו נראה לנו שאנחנו כאילו מצומצמות על ידי הלכה, אבל אם אנחנו מסתכלים על האנשים, הכמות
האנשים... נראה לנו שמה? מה אמרת? תספסתי את המשפט. את אומרת לנשים שנראה לנו שמה?
שאנחנו מצומצמות על ידי ההלכה, וזה מה שתוקע אותנו להתפתח בקריירה מוזיקלית. אבל בעיניי, כשנסתכלת על העולם הכללי גם, אני רואה... שכל כך הרבה יוצרים ויוצרות שלא שומרים הלכה, לא באים אלא מעולם הדתי, ומנסים לצאת את הדרך שלהם, ושישמעו אותם, ושיכירו בהם, וזה לא פשוט, גם להם, זאת אומרת, זה לא רק אנחנו. אם אישה עושה מוזיקה טובה, המוזיקה שלה תמצא את הדרך להגיע לאנשים. ואני לא חושבת שזה קשור לזה שהיא כן מופיעה בפני קהל מעורב, לא מופיעה בפני קהל מעורב. כשמשהו טוב, הוא ימצא את הדרך. זאת האמונה שלי.
ולך הייתה התמודדות, ניסיון כזה שאולי מישהו רצה שתשאירי לגברים או להפיץ את השיר או משהו ולא ככה היא צריכה להתמודד עם זה ולסרב?
כן, ודאי, קרה הרבה פעמים. כאילו, קודם כל ברובד האישי שגברים שככה אני באה איתם במגע, כל מיני עמיתים ללימודים וכל מיני מעגלים, אפילו דודים שלי. זאת אומרת, לא יכולים לבוא להופעות, זה מאוד מתסכל, במיוחד שאנחנו בדור כזה שכל מה שאנחנו רוצים הוא נגיש, בוא, אפשר לרכוש, אפשר להגיע, ואתם אומרים לך, לא, פה זה לא מיועד לך, הדרת גברים. אז להם זה לא חוויה נעימה, אבל הם מתגברים, אין להם ברירה. וברוב הדעת הכללי פנו אליי בוודאי, בכל מיני, במיוחד לפני הרבה, זאת אומרת, לפני 5 שנים, 4 שנים, כשעדיין כאילו... היום כבר אנשים יודעים שאין מה לפנות, זה מאוד ברור הדרך שלי.
אני רוצה לשאול אותה עכשיו הקטע של הציונות. הציבוריות, כל הנושא הזה של האחרונה התעורר, נושא של הדרת נשים, ואת לכאורה אין לך את הבעיה הזאת, את כביכול מדירה גברים, שזה נושא לכאורה פחות רגיש, תמיד יורדים על אלה שמדירים נשים בציבור הדתי, אם זה בבתי ספר או בתנועת נוער, הפרדה, אז האם גם את נתקלת בעניין הזה, שכאילו אומרים לך שאת שייכת לאותם אלה שמדירים, או שאת לא נתקלת בעניין הזה?
תראה, בחוויה שלי, קודם כל, הדרת נשים זה מין ביטוי כזה שאנחנו, כמו שנהיה כזה הדתה, כל מיני ביטויים כאלה שאנחנו נפגשים בהם, ואוקיי, צריכים להבין מה זה אומר. אני כן חושבת שאם יש מקום שנשים יכולות לפעול שם, בצורה שהיא גם בתוך גבולות הלכה, זאת אומרת, סתם דוגמה, לא יודעת מה, דירקטוריון של איזה ארגון, או כל מיני הנהגות וכל מיני מנהלות, וכל מיני דברים שהם לא סותרים הלכה, אז אם בגלל שאישה לא מקבלים אותה, זה בעיה. צריך להבין את זה, צריך לעשות, צריך לקדם את העניינים בכיוונים האלה. אבל אני לא מרגישה את זה, כי אני באמת באה מתוך מקום שהוא מרחב נשי. ומבחינתי, להפך, הקהל הביתי שלי, אני קוראת את זה הקהל הביתי, אבל זה באמת המקום שיש בו צריכת תרבות נשית שהיא חיה והיא עוצמתית והיא רצינית ומכבדת את עצמה. אז יש לזה מקום ויש לזה תקציבים ואני רואה הרבה ברכה. בכל מקום שבעצם מזמינים אותי, אני רואה באמת, אני כאילו באה מהצד של התרבות הנשית, אז אני לא מרגישה את זה באיזשהו אופן.
טוב, את חושבת שבדור שלנו זה התמודדות יותר קשה, כל הנושא הזה של עכשיו אני לא מדבר על המוזיקה, באופן כללי המעורבות של נשים בתפקידים במקצועות, היה לנו גם כן שזה נושא בפני עצמו הנשים בצבא, אבל באופן כללי את רואה נשים שרוצות להשתלב וכאן נוצר הקונפליקט, האם יש לך כאן בעניין הזה איזושהי דעה בנושא הזה? או שאולי את מעדיפה לא להיכנס לזה, אני לא רוצה לסבך אותך.
לא, אין לי בעיה, בשמחה אין לי בעיה. אני יכולה להגיד לך דבר כזה, כשאישה, באופן כללי, אני אומרת, אם אנחנו נסתכל על המהפכה הפמיניסטית במאה השנים האחרונות, אנחנו נראה דבר שהוא בעצם תופעה שנשים עוברות לקדמת הבמה, לפרונט, להוביל מהלכים, זה עכשיו גם אצלנו בפנימיות של התורה, מובא את זה על הדור שלנו, שנכון, הנקבה, כוח הנקבה יעלה. עכשיו, זה לא רק במובן הפשוט שנשים יהיו יותר בפרונט, אלא גם בתוך כל אחד יש את הכוח הנשי ואת הכוח הגברי. עכשיו, אני אומרת, כשמישהו פעם היה מודר, לצורך העניין, נשים לא יוצאו מהבית או לא יודעת מה, אז לא היה התמודדויות בבית, וזה אין שאלות, אין התמודדות. היום כשיש מקום וגם יש צורך בהנהגה הנשית, אז כל אישה צריכה לבדוק את עצמה מול עצמה. עכשיו, ברור שזה יעלה ברורים. אני אגיד לך, אני אשתף מהעולם שלי, מההתמודדות שלי, שאני כל הזמן בבירור מתמיד מול הדבר הזה. זה מאוד 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 לא פשוט. להיות אמא, להיות רעיה, ולנסוע בכל הארץ להופעות, ולעשות, לסתום דברים, ולקחת, וגם לנהל עסק, כן? כאילו, זה בסופו של דבר אני עצמאית. וכל הדברים האלה הם מבלבלים, הם לפעמים מתערבבים, הם לפעמים לא כל כך ברורים, ואנחנו
זהו, כי הכי פשוט להגיד אישה בכבודה בת מלך פנימה ושלום על ישראל.
תראה, זה לא הכי, בוא נגיד ככה, זה מין סוג של אמירה שהיא מאוד לא פשוטה. מי שאומרת אותה ובאמת מתנהלת בסיטואציה הזאת והיא בוחרת את זה בבחירה שלמה, אני מצדיעה לה, מדהים, מדהים, ואם זה מתאים לה ולבית שלה, והיא מרגישה שמחה שם, מדהים. אני לא מסתכלת על זה כמשהו פשוט בכלל, מוכד לבדור שלנו. אבל אני אומרת, לכל אחת יש את השליחות שלה. ולכן אין פה איזשהו משהו
את אומרת באופן כללי שהיום כאילו הכוח הנשי עולה, שזה גם כן, אני מניח שאת אומרת את זה גם על דעת, על דעת הדתיים. זה לא משהו חילוני, זה גם משהו דתי, את אומרת.
כן. בוודאי, אני רואה, אבל שוב, זה לא רק נשים, זה כוח, אני כוח של הנשיות, זה דרך מסוימת של הנהגה, שאם פעם בשביל לנצח, זה היה צריך מלחמות, וצריך למות כדי שיהיה ניצחון, יכול להיות שאנחנו מגיעים לשלב שהוא יותר win-win situation כאלה, ואפשרות באמת לדבר ולהגיע לשני, גם בלי שנצטרך להרוג אותו בדרך. ובסדר, זה כאילו תכונה שהיא יותר נשית, יכולת להכיל מורכבויות, לא רק לנסות להגיע לפשרות בצורה שהיא קיצונית ולא יודעת מה. אבל אני אומרת שוב, בחוויה שלי, כל אחת צריך לעשות את הבירור שלה, ולא לפחד מהשאלות, ויכול להיות תקופות שיתאים ככה, ותקופות שיתאים אחרת, כל אחת במסע שלה.
הבירור, את מתכוונת מה, את אימא או אשת קריירה, או כאילו איך את מתנגש שהדברים אחד עם השני, מבחינה זאת את מתכוונת?
כן, איך בונים, איך מנהלים את החיים? בדרך שהיא ללהטט בין כל הדברים שהם באמת חשובים. זאת אומרת, זה לא שעכשיו אני אומרת, טוב, הבית הוקע אותי. מה זה הבית הוקע אותי? הבית זה הפרויקט המרכזי שלי. זה הנקודה שלי. אני רוצה לעשות עוד דברים, אני רוצה לפעול בעוד מעגלים. מדהים, כל אחת עם היכולות שלה והרצונות שלה. אבל לא להסתכל על זה כאיזשהו משהו שהוא סותר. צריך ללמוד, כאילו, איזונים. יש תקופות ש...
אגב, על זה את גם מדברת עם האלה שבאות להופעות שלך, או שאת באה נטו למוזיקה?
אני מדברת הרבה, הקהל שלי תמיד אני אומרת להם, תקשיב, אם אני מתחילה לחפור מדי, שדרו, אבל לא, זה תלוי גם באיזו סיטואציה, בהופעות שהן יותר אינטימיות, אז יש יותר מקום לשיח, לדיבור, יש גם כיתות אומן כאלה שאני באמת יותר, זה ממש כאילו בהזמנה של הלקוח, שבאמת אפשר לפתוח דברים מסוימים, לדון בהם, הנה מחר יש לי איזושהי הרצאה בכנס של, של החמד, משהו כזה, אני... מגיע לדבר שם.
אגב, סתם מעניין אותי בהשקפה שלך, את אומרת שיש היום כוח נשי עולה. את חושבת שזה מחייב גם אותנו הגברים לשנות משהו בדיסקט? להשתנות אנחנו גם?
תראה, כשאני אומרת שאישה עוברת ברור בבית שלה, אז מן הסתם הברור הזה לא יהיה רק מול עצמה. זה כמובן ברור שבראשונה שאלה מול עצמה, אבל ברור שזה גם מול האיש שלה, ובדינמיקה שקורית ביניהם, וצריך להיות שם המון גדילה. ברור לי ש...
המון מה? עוד פעם פספסתי?
המון גדילה.
גדילה? גדילה.
כן, זה לא שכאילו עכשיו יש איזושהי תפיסה מובנית שכולם הולכים לסיע, והגברים צריכים להתחיל לעזור בבית, זה לא עובד ככה. זאת אומרת, הבית הוא ששניהם, ואם פעם היה ברור מה תפקיד הגבר בבית, מה תפקיד האישה, היום זה הופך להיות משהו שהוא מותאם. כל אחד למרחב שלו ולמרחב הזוגי. איך זה קורה? כל אחד עם עצמו עושה את הבירור, לומדים תורה, לומדים את הנשמה של עצמנו ומתאימים את ההתנהלות בבית. ועכשיו מעבר לבית, גם במערכות התולדות, בוודאי ובוודאי שזה ככה. ברור לי שיש כל מיני תפיסות שבעיניי הן בעייתיות. אם עכשיו מסתכלים על מין תפיסות שרק גבר יכול לנהל ככה או ככה, צריך לבחון את הדברים, לפתוח אותם מחדש, בטח.
אוקיי, זה עניין בטח לשיחה בפני עצמה, אז לא נוכל להיכנס לזה כרגע. אז נודה לך על הדברים, הזמרת והיוצרת רוחמה בן יוסף, תודה רבה לך על הדברים. תודה רבה.
תודה רבה לכם.
תודה. ישיבת איתמר עורכת בימים ראשון ושני, אלה התרמה לישיבה להשלמת בניית הקמפוס, ואנחנו רוצים לשוחח כעת עם מייסד הישיבה וראש הישיבה לשעבר, הרב אבי רונסקי, הרב צר לשעבר, שלום לרב.
שלום, שלום.
אז אתה זכית להקים את הישיבה לפני 20 שנה. איך אתה רואה את הישיבה היום לאור המטרות כשאתה הקמת? האם אתה אכן מרגיש סיפוק מהישיבה? איך שהיא נראית
סיפוק,
כיום?
סיפוק גדול מאוד. הרבה יותר מסיפוק אפילו. כי התחלנו במניין תלמידים, בקרבן עזוב, במקום שפוח אל. וכיום גם היישוב התפתח מאוד, ואנחנו היינו גם... ברוך השם, מקימי היישוב, גם היישוב גדל, גם הישיבה גדלה במאות מונים, השבעה מונים קרוב ל-200 תלמידים. ועברה מקרוונים, אותו קרוון שהזכרתי בהתחלה, למבנה גדול ויפה. ומה שאנחנו עושים עכשיו, מנסים לגייס כספים, לטובת השלמת כל הקמפוס כולו, כי ברוך השם יש גם מבנה קבע שמשומשים כפנימיות, חוץ מבית מדרש כמובן, מבנה קבע שמשומשים כפנימיות, אבל גם יש עוד המנחה עוד די מרובה, אני אומר כך, של עשייה כאן להשלים את הקמפוס, כל היבטים נוספים, ואנחנו פונים לציבור, אומרת, הישיבה שלנו ישיבה ש... זה במקום אסטרטגי, נאמר לי שהוא יתאבר, מה שמשקיף מעל שכם.
שבת הסדר כמובן.
שבת הסדר, ביותר משבת גבורה.
כן.
זה דבר גם יחד. וגם מה שהקמפוס הזה הוא יקר לנו, לא רק בגלל שלומדים בו ונשמר בו כל התורה יומם ולילה, אלא הוא נקרא משכן אהוד, שם אהוד פוגל, שם יקום דמו, שנרצח יחד עם משפחתו, אשתו עבוד 3 ילדים. וההסלמות שאנחנו מבקשים, זה באמת גם לזכרה, מה זה גם לזכרה? כל הקמפוס נקרא על שמם בכלל. אז זו בקשתנו. מצאנו אנשים מדיבים שמוכנים, אנחנו לגייס סכום כסף מסוים, אז להכפיל ולשלש אותו בעצם. כמו רק עוד שקל שאנשים יתרמו, הם נותנים שקל מצדם, שני אנשים. אז אם כמה שיותר כסף שצריך לגייס, נוכל לקבל, נאמר, יותר מגפליים, כאילו פי 3 לקבל מעל כל שקל שמישהו בציבור יתרום לנו.
אחרי האירוע של... כן, רצית להשלים עוד משפט, כן.
כן, להשלים, גם לגבי הישיבה אני אומר, כי הישיבה, שאלת על הסיפוק, אני אומר, אנחנו באמת, אפילו אני רוצה לעצמי לומר, מתאבדים בכך שבירצי הישיבה יש גם כאלו שהמשיכו ללמוד עוד שנים והלכו אחר כך להיות רבנים בכל רחבי הארץ, אבל גם נפתמינה ככה לאקטואליה הנוכחית של הציונות הדתית שאומרת, היא עשיינית של משרתי השירות הקרבי בצבא. אני גם אצלם, אנחנו תמיד חלקנו באופן מובהק, נאמר, זה הרבה קצינים שהם יוצאי ישיבה. אני חושב שאין קורס קצינים שלא מציינים מספר תלמידים שלהם, מציינים קורס הקצינים, אחרי שלמדו בישיבה לפחות 2-3 שנים, וכן הלאה. אני חושב שתרומה לישיבה, תרומה לחיזוק התורה, וגם... המערכות הציבוריות של המדינה שלנו, שהבוגרים משרתים את המדינה במערכות הציבוריות שלה, בהמוניהם כבר, מדובר על 20 שנה.
כן. אחרי האירוע של משפחת פוגל, הישיבה התחילה בבנייה, האם זה שינה את האופי של הישיבה?
לא שינה את האופי של הישיבה. האופי של הישיבה הוא מאוד מגוון. הישיבה יש לה אורח חיים פשוט, אנחנו מקבלים את ה... כל מי שמגיע מתקבל לנו אור פנים, יש פה רמות שונות של תלמידים, כמו שמגיעים מכל רחבי הארץ, דרך אגב, מצפון עד הדרום, וגם יש לנו שיעור של בוגרי צבא, וכולל וכן הלאה, כולל אברכים, אבל האווירה נשארה אותה אווירה. חשוב שלנו בזה אומנם, שמעבר למבנים, קרוונים, יעשה אותנו קצת יותר בורגנים, אבל התבדנו לשמחתנו הרבה.
יצאתם בקמפיין גדול לבוגרים ולידידים לזכור חסד נעורים, לתת כתף, לסיים את הקמפוס. יש לך איזה מסר להעביר לתורמים, לבוגרים?
כן, כל מה שדיברתי מקודם, שכל שקל שמישהו יתרום לישיבה, זה שקל לחיזוק, מערכות המדינה, המערכות הציבוריות שהבוגרים משרתים שם. וככל שהמקום שהם נמצאים בו, המקום אותו מסודר ומאורגן ויפה ונעים ומעלה חן וכן הלאה, עדיין זה חסר, אז אני חושב שזה גם יתרום לחיזוק הלימוד בהכרח, כך אני חושב.
ולסיום הרעיון רצינו לשאול כמובן לשלומך, כמובן אנחנו דואגים ורוצים לשמוע.
כן, אני נמצא עכשיו תוך כדי סדרת הקרנות לכבד, אני עכשיו מדבר ככה, אני מרגיש טוב, ברוך השם, מרעיף עליי את חסדיו הגדולים, אבל המחלה הנוראה הזאת מתקנת בגופי בכמה מקומות, אז עברתי סדרת הקרנות אחת לפני כחודש, 27 הקרנות, עכשיו אני התחלתי, בשבוע שעבר התחלתי עוד סדרת הקרנות, אני כבר מכאן מזדרז עוד מעט ב-12 אני יוצא שוב לבית חולים. אז ככה שאני גם בישיבה ביום יום וגם בבית חולים, בית השני שלי.
מלחמה של ממש, זה נשמע.
ממש מאבק, מלחמה שגם לא נוסיתי במלחמה שכזאת. הייתי במלחמות אחרות שהייתי בצבא. מלחמת יום הכיפורים, הייתי מפה, וגם אחר כך גם כן, ועוד מבצעים ומלחמות שונות. אבל מלחמה כזאת של מאבק מול מחלה שכזו, אז לי ברור, לכולנו זה ברור, שהתפילות הן, תפילת הרבים לא שווה ברקע. אז זה בקשתי מהציבור באמת, יכולים להתפלל לשלומי, להבראתי.
הרב אביחי בן
אביחי ניסן בן חיה.
אביחי ניסן בן חיה.
בבקשה מהציבור.
טוב, אנחנו נאחל לך רפואה שלמה, וגם כמובן נקווה שהקמפיין הזה של איסוף הכספים לישיבה ינחל הצלחה מלאה, ותוכלו להשלים את הבנייה. אז אנחנו נודה לך על הדברים, הרב אבי רונסקי, ראש הישיבה לשעבר והרב צהר לשעבר. תודה רבה לך, שנשוחח בימים גם בריאים יותר.
אמן, 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 תודה רבה.
תודה רבה. שוב פיגוע בירושלים, תחנה מרכזית. שלום לדוב קלמנוביץ', המשנה לראש עיריית ירושלים.
שלום וברכה.
אז פיגוע, ועל רקע כל המאומות והאיומים על אינטיפאדה, מה אתה אומר על האירוע בתחנה המרכזית?
שני דברים. קודם כל, אחת ולתמיד, אנחנו חייבים להפסיק את המשוואה של הערבים, שאם הם לא מסכימים עם איזשהו משהו, מיד הם נוקטים בפעילות אלימה. זו משוואה שחייבים לשבור אותה, ואחת ולתמיד להראות לערבים שהאינטיפאדה שהם פתחו בה לפני 30 שנה, ועכשיו הם רוצים לפתוח באינטיפאדה רביעית, לא תחזיק, והנחישות שלנו צריכה להיות חד וחלק וברור. מחויבים קודם כל לשלמותם ובריאותם של אזרחי ישראל. ונדמה לי שאני חש באיזשהו רצון להכלה, שממשלת ישראל רוצה לקלוט ולהכיל את הזעם, לעבור אותו, להתגבר עליו בשקט עם מספר מסוים של נפגעים, ואחר כך שהכל יירגע, לחזור לשגרה. אז אני כנפגע טרור, חד משמעית, זה לא סבל שניתן להכיל אותו. מדינת ישראל חייבת בגרותם ושלמותם של אזרחי ישראל, וזה לא שווה אפילו ציפורת קטנה של מאבטח בתחנה המרכזית. אז אני קורא לממשלת ישראל שלא לנקוט במדינות החלה ולשבור את יד קני המחבלים בעודם באיבם.
ואלה שאומרים שמדובר במפגעים יחידים, אני מניח שזה מה שיגידו על האירוע הזה.
את התירוצים שישאירו בבית, המשפחות השכולות, המשפחות של הנפגעים, לא מבינות מה זה יחידים ומה זה ממשלות ומה זה תאים. אנחנו רוצים ביטחון, וזה לא מעניין אותנו, את התירוצים, נשבר לנו לשמוע אותם. ממשלת ישראל יכולה להטיל סגר, כמו שהיא עושה בימים מסוימים, יכולה לתגבר בכוחות, יכולה בכוחות של משטרה או כוחות של צבא, ובלבד שתשמור על אזרחי ישראל, את התירוצים שישאירו לוועדות החקירה.
שמע, אבל הסכינים וטרור הסכינים זה משהו שידענו אותו בחודשים האחרונים, זה משהו שלא כל כך הצליחו למנוע אותו לחלוטין.
אני חושב שבהתחלה באמת לא ידעו איך להתמודד עם סכינאות, אינטיפאדת הסכינאות מה שנקרא, ובשלב מסוים החלו ליצור את האמצעים כנגד. היום אנחנו כבר בשלב שאחרי, ואני אומר, אם יש תחושה שיש זעם במחנה הפלסטיני בעקבות החזתו של טראמפ, אז בבקשה, נסגור את הכפרים, נשאיר אותם במקומותיהם, שלא יכנסו. הרי זה לא קרה באיזשהו כפר ערבי, זה קרה בתוך ירושלים. התחנה המרכזית זה מקום שמסתובבים שם במשך היום אלפי אלפי אנשים. יצא מחבל מאחד הכפרים עם סכין ארוכה, אני ראיתי את התמונות שלה, והגיע למרכז מרכז ירושלים, התחנה המרכזית, ופיגע. אם היינו סוגרים, מטילים סגר על הכפרים הערביים, לא נותן לאף אחד מהם להיכנס לירושלים, אז יכלנו להיות במצב אחר.
אוקיי, דוב קלמנוביץ', המשנה לראש עיריית ירושלים, הדברים שלך מובנים וברורים, אנחנו מודים לך על הדברים, שיהיו בשורות טובות. תודה רבה לך.
מאחל רפואה שלמה. מאחל רפואה שלמה למאבטח.
כמובן. רפואה שלמה. תודה רבה לך, דוב קלמנוביץ', המשנה לראש עיריית ירושלים.